עורך דין רן בן יושפט, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב.
בוקר טוב, רן בר יושפט, כן.
בר יושפט. סמנכ"ל פורום קהלת. אנחנו אחרי כישלון הניסיונות של נשיא המדינה להגיע לאיזשהו מתווה שכולם, או רובם, יוכלו לחיות איתו. הנשיא הלך להם, איך נאמר, לא יודע אם מתווה, אבל למשהו מאוד מאוד שמאלי, ממש לא מה שהימין רצה, רחוק רחוק ממנו. אתם פרשתם מכל הניסיונות להידברות, או שנשארתם בתוך ההידברויות השונות?
קודם כל, אנחנו מאוד מאמינים בהידברות ובניסיון לפשרה, ולו בשביל להוריד את הלהבות בעם. לצערנו, באמת, הנשיא קצת יחזב כאן, מכיוון שההצעה שלו היא לא פשרה באמצע, היא פשוט הליכה לכיוון יותר חזק לצד השני. אגב, זה הפך להיות היום ימין ושמאל, אבל באמת זו שאלה מבחינתנו, איך אנחנו מבינים את הדמוקרטיה, האם העם בוחר את נציגיו והם קובעים את המדיניות, או שקבוצה שהיא לא נבחרת, היא בעצם יכולה לקבוע מה
שהיא רוצה. זה ליבת הוויכוח.
נכון, ובמובן הזה, לצערנו, בעצם ההצעה של הנשיא כרגע היא רק מחזקת את הבעיות שקיימות, וברוב ההצעה, זה מה שהיא עושה, היא מחזקת את הבעיות הקיימות, ולא מגיעה לאיזשהו פתרון באמצע.
כלומר, ההצעה של הנשיא, אפשר לומר, נקברה בעודה מוצעת על ידו, וכאן אנחנו רוצים לשאול, איזה כן הצעות אפשר להציע?
תראה, קודם כל, גם פורום קהלת בעצמו יצא בהצהרה פומבית, שזה פחות או יותר מה שאני, מנכ"ל פורום קהלת, יור פורום קהלת, אומרים כבר כמה חודשים, מכיוון שבמקום הדקדקנות המשפטית, אנחנו ממש נשמח ששני הצדדים יתפשרו, כי האחדות של העם חשובה לנו יותר מאשר לדעת אם זה 5 או 6 בוועדה כזו או אחרת. הייתה הצעה, לדעתי, שהייתה יכולה להיות מאוד חיובית כטיוטה של פרידמן אלבשן, אפשר גם שם להתווכח על כאן או לשם, אבל לפחות יש טיוטה לעבוד איתה. אבל נראה לי שזה באמת שאלה של כוונת זדון מכל אחד מהצדדים. נראה לי שכל הצד בטוח שהצד השני לא באמת עושה את הדברים בצורה כנה, מתוך ניסיון אמיתי להגיע לפשרה, וזה הבעיה האמיתית.
בעצם אתה אומר שאין כאן שני צדדים. כלומר, יש צד אחד שרוצה לא להסכים על כלום, ויש צד אחר ש... כלומר, הממשלה הנבחרת רוצה להמשיך בתוכנית שלה כמו שהיא.
אני חושב שאלה התחושות, אני לא בטוח שזה המצב, מכיוון שאנחנו מדברים על קבוצה מאוד מאוד גדולה. הרי גם במי שתומך ברפורמה, יש אנשים שאומרים, אני מאוד מאוד תומך ברפורמה, אבל אני לא אוהב את המספר 61, אולי נגדיל אותו בפסקת התגברות. ומהצד השני, יש אנשים שאומרים, אוקיי, השתכננו שצריך רפורמה, אנחנו לא כל כך מבינים מה קורה, זה טיפה יותר מהר, האם אתם יכולים לשנות את הדבר הזה? אני חושב שזה רוב הציבור הישראלי. יש קבוצה אחת בצד שמתנגד לרפורמה, שאומרת, לא משנה מה, אנחנו לא מוכנים לקבל את זה. אני חושב שזו קבוצה קטנה. ויש גם קבוצה שאומרת, רפורמה עכשיו, על זה הצבענו, אנחנו רצים כל הדרך, זכינו ב-64 מנדטים קדימה. דעתי האישית, שלמרות שאני חושב שמשפטית אין שום בעיה, ואני ממש לא מקבל את הצעקות על קץ הדמוקרטיה, אני הייתי רוצה ששני הצדדים יגיעו למשהו באמצע, מכיוון רעיון שצד אחד ינצח לחלוטין, זה בעצם הפסד של המדינה.
אתה יודע, להגיד משהו באמצע זה כמו סיסמה. מה זה באמצע?
בוא נפרוט את זה לפרוטות.
בשמחה, יש כמה דברים שאי אפשר להתפשר עליהם. למשל, לא יכול להיות שיהיה מצב שהקואליציה לא יכולה בכלל למנות את מי שהיא רוצה לשופטים. זה נשמע לי לא סביר בעליל.
וזה ליבת הוויכוח, אגב, על הדברים אחרים עוד כמעט התקדמו, זה הדבר שעליו ייפול ויקום הכל.
יכול להיות, אבל בוא נראה האם בסוגיה הזו אפשר למצוא איזשהו פתרון. למשל, שני שופטים ראשונים יהיו עם עדיפות לקואליציה, שאר השופטים יהיו בתמהיל אחר. זאת אומרת, המחשבה שזה בינארי 0 או 1, היא נראית במחשבה שגויה. אם הצד השני אומר, אפילו שופט אחד לא ניתן לקואליציה ימנית למנות, א', זה רק מוכיח את זה שלבית המשפט יש אג'נדה, וזה מאוד מאוד בעייתי, ודבר שני, זה מראה קצת חוסר תום לב בנושא של המסע ומתן. אז נראה לי שאפשר למצוא פתרונות. בממשלה הנוכחית אמורים למנות כ4 שופטים לעליון, אז מה, 2 עם עדיפות לקואליציה ו2 עם תמהיל יותר מורכב? נראה לי שאלה דברים הגיוניים בסופו של דבר. לגבי פסקת ההתגברות ולגבי ייעוץ משפטי, גם כאן אני חושב שהפשרה של פרידמן ואלבשן זה לא בדיוק מה שאני הייתי רוצה, אבל נראה לי שזה באמת למצוא את הדברים באמצע, להשאיר עילות סבירות להחלטות מנהליות, אבל לא לאפשר לבית המשפט בלי להתעלות על שום חוק, כלומר שהחלטה של ממשלה היא לא סבירה, זה נראה לי באמת לא משהו...
תגיד, אתה מבין ממה השמאל בחרדות כל כך?
כן, אני חייב לומר שאני מבין, א', הוא עובר כרגע, הייתי אומר, סוג של תעמולה מאוד מאוד חזקה, ששוב ושוב אומרים לו שזה קץ הדמוקרטיה. עכשיו באמת אבל לגופה של טענה, יש לשמאל חשש, מכיוון שלא כולם מכירים את סעיף 9א לחוק יסוד הכנסת, שמדבר על זה שביטול בחירות זה ב-80 חקים וכן הלאה. אז הם אומרים, רגע, הממשלה בעצם זו הקואליציה, כן, 61 חקים של הקואליציה זה הממשלה, הם יעבירו את מה שהם רוצים, ובגץ לא יכול לפסול, וכשאומרים את זה בצורה כל כך פשטנית, אני יכול להבין את החשש שלהם, במיוחד כשהם, האווירה הציבורית מתחינתם, זה ראש ממשלה שמואשם, שר מורשה, קואליציה לא ליברלית, והם מפחדים...
אז הם אומרים שגם את הסעיף הזה של תחילת הבחירות, גם את זה אפשר לשנות.
נכון, למרות שזה בוודאי לא נכון, באמת פשוט מגוחך. 80 זה יותר גדול מ-61 ויותר מ-64. זה כמו להגיד שחוק עבר
64 יכולים להחליט שהסעיף הזה של 80 ח"כים יורד ל-62.
לא, אי אפשר.
לא שאני חושב שמישהו הולך לעשות את זה, ואני מבין שזה באמת חרדות שנובעות מתעמולה נטו.
רגע, לחזק שנייה את הצד השני, אבל אז להוריד את הטענה הזו. אני גם לא אוהב את האמירה סמוך עליי, לא צריך לסמוך על אף פוליטיקאי ועל אף שר, צריך לסמוך על העם. אבל רק צריך שנייה אחד להבין משהו קטן בחשבון. אי אפשר להגיד שחוק עבר 5 מול 30. בסדר? זה 30 גדול ל-5. כשהמחוקק המקורי, לא המקורי, המחוקק הקודם יותר במדינת ישראל רצה לקבע בצורה חכמה לשריין את עצמו, הוא אמר צריך לעבור ב-80 קריאות 3 פעמים. אי אפשר להגיד 64 גובר 80, זה לא רלוונטי. הכוונה הרי בסופו של דבר לפסקת ההתגברות, הרי קיימת היום פסקת התגברות, רק לחוק יסוד חופש העיסוק. הכוונה היא פסקת התגברות בעיקר לחוק יסוד כבוד אדם וחירותו, שבית המשפט העליון הפך אותו למושג של סתום שמכניס לשם הכל, כמה כסף אתה מקבל בדמי אבטלה, כמה זמן מותר לך לעצור בן אדם שהוא איננו אזרח ופלש לישראל וכן הלאה וכן הלאה. וזה הפואנטה של ההתגברות שתמיד מוגבלת בזמן, וגם בהצעה עכשיו של רוטמן זה צריך לעבור עוד פעם קריאה בכנסת הבאה, זאת אומרת כמעט משאל עם על הנושא הזה.
תגיד, כשאתה מדבר על כל הפרטים הללו בתוך הרפורמה הזאת והסעיפים שבהם כן אפשר לעשות ככה, לעשות אחרת, אתה חושב שרוב המוחים שבאים למחות מודעים לכל הדברים הללו?
ברור שלא, אבל גם רוב התומכים לא אדם.
מבחינתם זה הכל ברגע שהממשלה הזאת ניצחה, זה קץ הדמוקרטיה.
אז שוב, תראה, זה יש קבוצות ויש קבוצות, בגדול בוודאי שלא, אני לא חושב שכולם שוחים בפרטים, גם לא מהצד שתומך, אבל יש אנשים שכן, לצערי הם אלה שמובילים הרבה קריאות שהן לא נכונות, אני מניח שיש כאלה שמודעים יותר לבעיות ופחות מודעים לבעיות, אבל נראה לי ששוב, השורש הבעיה לתפיסת עולמי, זה כוונת זדון שמייחסים לצד השני. זאת אומרת, חושבים שהצד השני רוצה בעצם לעשות משהו רע, ולכן הוא רוצה לקחת לידו יותר כוח. עכשיו, אותי זה מדהים, כי אני אומר, מה הסבירות בעיני אנשים שהקואליציה הבאה תיראה כמו הקואליציה הנוכחית? הרי יש לי סיכוי יותר טוב שיפגע בי ברק 5 פעמים ברצף. זה לא קרה מעולם במדינת ישראל. ואם היינו נותנים יותר כוח לקואליציה לבחור את שר המשפטים, אז בבחירות הבאות זה היה משפיע על אנשים, על איך שהם היו בוחרים, כי זה היה משפיע על הקואליציה.
אני רוצה לשאול אותך, אורדין בר שפט, אתה לא חושב שאת כל השינויים או חבילת השינויים הזו שהביא יריב לוין יחד עם שמחה רוטמן היה צריך לעשות בשלבים, לא בבת אחת, זה גם היה מפחית את עוצמת המחאה מצד אחד, או לא היה מדליק את הלהבות, ומצד שני, הם משיגים את הכל, לא הכל בבת אחת.
תראה, קודם כל, אני לא נבחר ציבור, אני לא יודע מה התוכניות שלהם ומה המחשבות שלהם.
מה היו התוכניות? איך זה התחיל? לא מה המחשבות יהיו על גבי העתיד. יריב לוין, בא עם כל החבילה, בבת אחת, נעביר את הכל, עד סוף מושב החורף, שזה כבר לא יקרה, אבל למה לא בצורה קצת יותר איטית וחכמה?
א', אני מאוד מקווה שזה לא כל החבילה, זה בעצם חלק מהחששות, מי יודע מה יהיה עוד. יש עוד דברים שצריך לסדר בבית המשפט, למשל ביטול שיטת הסניוריטי. כדוגמה, אבל אני לגבי הדרך איך לעשות את זה, על זה אני משאיר לנבחרי הציבור, זה לא לנו, מה שכן אני חייב לומר, הצעה חוק כמעט זהה הייתה בכנסת הקודמת והקודמת קודמת והקודמת קודמת קודמת, ואז לא קראו לזה קץ הדמוקרטיה. ב-2019 הבחירות הראשונות זה היה המצע של הימין החדש, דניאל פרידמן רצה לעשות דברים דומים בשנת 2009. זאת אומרת, יש כאן משהו מעניין שאומרים רגע, כל זה ביחד. לא יודע, זה נראה לי בסך הכל הנאום פתיחה של יריב לוין מלפני 13 שנה, שהוא עובד על זה, וזה גם שוב, זה היה הרבה 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 לפניו, תחת יעקב נאמן, דניאל פרידמן, ציפי לבני, חיים...
בא יריב לוין ואסף את הצהרות כל הפוליטיקאים מהשנים האחרונות, כל השינויים שהם רוצים, והכניס את הכל לחבילה אחת,
לא, זה לא נכון.
כמעט ככה.
זה לא חבילה אחת.
לא, זה בסדר.
לא, לא.
אה, זה לא?
זה לא נכון אגב.
לא, הוא הכניס את מה שגדעון סער רוצה ואת מה שאיווט ליברמן רצה ואת מה שזה רצה, מה שכולם רצו בחבילה אחת.
לא, זה לא נכון. זה לא נכון. הוא דיבר על ארבעה נושאים במסיבת עיתונאים שלו, סבירות, ייעוץ משפטי, פסקת התגברות ושינוי ועדה למינוי שופטים. יש עוד הרבה נושאים שעלו לאורך השנים בכנסת, ובסופו של דבר מה שכרגע עבר קריאה ראשונה זה שינוי הוועדה למינוי שופטים והנושא של פסקת התגברות. זאת, אלה באמת שני הנושאים העיקריים שנמצאים. אפשר את זה גם כן לפרק את זה לשריון חוקי יסוד, אבל אלה הנושאים שכרגע עלו. בוודאי
אתה היית שותף לכתיבת הרפורמה הזו עם שר המשפטים, נכון?
לא הייתי שותף. זה, אני מבין שאנשים אומרים פורום קהלת לא כתב את הרפורמה, אנחנו גוף מחקר שכותב במשך שנים ניירות מדיניות שבעצם משוות בין ישראל לעולם, ומכיוון שאנחנו מתעסקים בנושא הזה המון שנים, ויש לנו את דוקטור אביעד בקשי ופרופסור גידי ספיר, אנשים שמומחים למשפט חוקתי, מתייעצים איתנו כמו שמתייעצים
איתנו. אז מי כתב בפורום קהלת את המסמך שכותב את המשפט הבא? אנחנו מתנגדים למתן סבסוד למשפחות חרדיות בהן האב לומד בכולל. סבסוד למשפחות אלו מהווה תמריץ להתעסוקת הגבר החרדי וכולי. מי כתב את זה?
אני מניח שזה מגיע מהמחלקה הכלכלית של פורום קהלת.
אתה מזדהה עם המשפט
איזה
הזה?
איזה חוקר? אני אומר לך בכנות, אני לא מספיק שולט בפרטים.
הקראתי לך משפט מתוך ציטוט מתוך מסמך של פורום קהלת.
כן, זה המחלקה הכלכלית של פורום קהלת, שבצורה משעשת הם יותר מוטרדים מהרפורמה.
משעשת? איווט ליברמן לא היה כותב את זה יותר טוב.
לא. לא שמעת מה אמרתי. אמרתי שבצורה משעשעת, המחלקה הכלכלית מאוד מוטרדת כרגע מהרפורמה. אומרים שיש לנו חילוקי דעות שם, אבל קודם כל אני שמח שבפורום קהלת יש פלורליזם וריבוי דעות. אני לא יודע מי מהמחלקה
הכלכלית. כולל דעות נגד לימוד תורה ונגד לומדי תורה ואברכים.
רגע, שנייה, רק בוא נעשה את זה בסדר. יש עניין של לימוד תורה, אני מאוד מאוד בעד לימוד תורה, ושאלה של סבסוד לימוד התורה. ומותר גם בפורום קהלת שיהיו אנשים שיחשבו אחרת מאנשים אחרים לגבי כמה צריך לסבסד. באופן כללי, תפיסת העולם של קהלת היא כמה שפחות סבסוד של המדינה בכל דבר. אנחנו בעד שוק חופשי. עד לפני כמה חודשים, לפני הרפורמה
הזו. כן, אבל איך אפשר להיות בעד לימוד תורה ולהיות נגד סבסוד לומדי תורה? כלומר, אם אתה בעד לימוד תורה, אז אתה צריך להיות גם בעד הסבסוד של זה. אתה לא יכול להיות בעד לימוד תורה, אבל אני מתנגד לסבסוד של זה.
בוודאי שאני יכול, זה כמו שאני אשאל אותך, האם אתה מוכן לשלם דווקא לישיבה X ולא לישיבה Y, ואתה אומר לי, אני אישית מעדיף לשלם לישיבה X, כי אני שולח את הילדים שלי לישיבה X, אז קודם כל,
לא
בוודאי
שאפשר להתווכח. לא דומה, כי אתה מדבר על העיקרון, לא אתה מדבר על מי שקרוב ללבך. אנחנו מדברים על העיקרון, לא למי לשלוח כסף.
אז באופן עקרוני, מכיוון, למרות שהרבה פעמים אומרים על פורום קהלת שאנחנו ליברטריאנים, שזה מי שרוצה שהמדינה לא תתערב בכלל, זה לא המצב. פורום קהלת בוודאי חושבת שיש למדינה מקום להתערב. עכשיו השאלה היא כמה ואיך.
תגיד, אני חייב לשאול אותך שאלה אישית. אתה בעקבות גילוי האלימות, אתה חושש באופן אישי?
לא, אני לא חושש באופן אישי, אבל אני כן יכול לומר שנחצה פה קו אדום מטורף, ויש משהו מדהים שמי שבעצם צועק שלוקחים לו את הדמוקרטיה, פועל כרגע להשתיק את חופש הביטוי. זאת אומרת, מה אנחנו עושים? בוא שנייה נדבר על מה קורה בפורום קהלת. מגיע חוקר, פותח לפטופ, קורא וכותב ומפרסם את זה. ועם כל הכבוד לדעות שלנו, אפשר להתווכח, אפשר לא להסכים, אבל כמו שאתה כרגע ניהלת איתי דיון על כן סבסוד או לא סבסוד, זה דיון. והמחשבה שמותר לחסום בכוח מכון מחקר, זה הדבר הכי אנטי-דמוקרטי שיש. אני חושב שנחצה כאן קו אדום מאוד מאוד משמעותי, הרי לא היה עולה על הדעת שיעשו את זה למישהו מהצד השני.
טוב, נחצו כאן בסיפור הזה הרבה מאוד קווים אדומים לצערנו הרב. ואנחנו רואים את זה יום-יום, שעה-שעה, מה שנקרא, מהפגנה להפגנה. עוד קווים נחצים.
כן, טוב, נסתפק בזה, עורך דין רן בר יושפט, נכון?
נכון, תודה רבה, שיהיה
המשך. סמנכ"ל פורום קהלת, תודה לך, בוקר טוב.
תודה, יום טוב.
יום טוב.
בוקר טוב. כל חי תמיד איתי.